ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע העמוד, 20 שורות מסוף העמוד. הפתיחה של הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אבל לפני שנתקדם בתוך הגמרא, אנחנו מסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו מחלוקת רב ושמואל בשחת בשניים ושלושה מקומות, כוונה בצוואר. הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, השוחט בשניים ושלושה מקומות שחיטתו כשרה. יש לציין שבסופו של דבר רוב היקף, אנחנו מדברים על, הצינורות, הסימנים, קנה ובשת, הרוב יהיה חתוך, רק מה לא, החתך לא היה במקום אחד אלא בשניים ושלושה מקומות. השין, שלוש שורות מסוף העמוד, בשניים ושלושה מקומות, שחתך כאן וחזר והתחיל לשחוט למטה או למעלה. נמשיך בגמרא. אחרי שרב אומר על זה שחיטתו כשרה, מספר לנו רב יהודה, כי אמרית קמי דשמואל, כשאני השמעתי את שיטת רב בנוכחות שמואל, אמר לי שמואל חלק ואומר בעינן שחיטה מפורעת ולקה. מה זה מפורעת? רש"י אומר מגולה וניכרת, אולי כמו בפרשת סוטה בתורה כתוב ופרע ראש האישה לגלות. צריך להיות שחיטה, החתך מגולה וניכרת, דהיינו במקום אחד. אנחנו נמשיך בגמרא. ואף רבי שמעון בן לקיש סבר בעין השחיטה מפורעת. דאמר רבי שמעון בן לקיש, מניין לשחיטה שהיא מפורעת, שנאמר חץ שחוט לשונה מרמר דיבר. כשיורים חץ והוא חותך, הוא חותך במקום אחד, הוא לא חותך בשניים שלושה מקומות. כעת סימן חדש, המשולש הוא בשוליים תחת הכותר מבנה, אתם רואים משולש, וכתבנו קושיות על שמואל דאמר בעינן שחיטה מפורעת. אז יש כאן מטיב במשולש, ובשורה ראשונה בעמוד ב' תראו עוד משולש, עוד קושיה. מטיב רבי אלעזר, שניים אוחזים בסכין. ההווה מנקה, מדובר פה בשני סכינים ושוחטים, אז יש לנו שניים ששוחטים, אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה, שחיטתו כשרה. עמי ועלקה השחיטה המפורט, ובכל זאת רואים שהשחיטה כשרה, אז זה קושיה על שמואל. אמר לרבי יומיה, רבי יומיה עונה, משנתנו, המשנה שציטטנו שניים אוחזים בסכין, לא מדובר בשני סכינים, משנתנו בסכין אחד ושני בני אדם, והם פשוט שוחטים באלכסון, כפי שרש"י מסביר בשורה האחרונה, בסכין אחד ומאי אחד למעלה ואחד למטה. מה המשמעות של הביטוי אחד למעלה ואחד למטה? דנתי סכינה באלכסון, הם פשוט אוחזים את הסכין באלכסון, וזה יוצר מצב שאחד יותר למעלה ואחד יותר למטה. כאן הגמרא מקשה קושיה ארוכה עד השורה האחרונה, כפי שאתם רואים בסימונים. אמר לי רבי אבא, יהכי, היינו דתני עלה, יש ברייתא ששייכת למשנה הזאת של שניים אוחזים בסכין. מה כתוב? אין חוששים שמא יטרפו זה על זה. אי עמוד בשלמה בשני סכינים ושני בני אדם, שפיר, אז אנחנו יכולים להבין מה כתוב פה, שאין חוששים שמה יתרפו זה על זה. מהו דתמה, ובלי הברייתא הזאת הייתי חושב, לחוש דלמה, סמכי הדדי, שכל אחד מהשניים האלו, שכל אחד מחזיק בסכין ונפרד, היינו חושבים שכל אחד סומך על השני, והי לא עתי למבד רובה, והי לא עתי למבד רובה. כל אחד סומך על השני שהוא ישחוט את הרוב. אז נוצר מצב שכל אחד סומך על השני, ובאמת אם זה לא חושב, אם אף אחד לא שוחט הרוב, אז נוצר טריפות. כמה שמלה, דין חוששים. לא חוששים, זאת אומרת אם שניים היו אוכסים כל אחד בסכין בנפרד, אז אני יכול להבין שהשחיטה תקשרה ואין מקום לחשוש לטריפות. אלא אי אמרת בסכין אחד ושני בני אדם, היי אין חוששים שמה יטרפו זה על זה. זה לא מה שמתאים פה. מה יותר מתאים, שמה ידרוסו זה על זה מבעלי. דריסה זה לחץ יתר כיוון מטה בשעת השחיטה, שאתה לוחץ על הסכין מטה וזה נקרא דורס. ואם שניים אוחזים בסכין אחד, אז אולי היה מקום לחשוב שיפעילו לחץ יתר, אז היינו צריכים לראות מקור שתגיד לנו אין חושבים שמה ידרסו. וזה לא מה שכתוב פה. אז לא מתאים הפירוש שנתן רב ירמיה שמדובר בסכין אחד ושני בני אדם. הגמרא ממשיכה עונה, אמר לי רבי אבין, תני, באמת תשנה את הגרסה, אין חוששים שמה ידרוסו, זה על זה, כפי שהסברנו עכשיו, וזה מתאים לפירוש של רב ירמיה, שמדובר באמת בסכין אחד, ושוב פעם, אין קושיה על שמועים, כי מאחר שמדובר בסכין אחד, אני באמת משיג שחיטה מפורעת. בכל אופן, הגמרא ממשיכה בקושיה. מטיב רבי אבין. דווקא רבי אבין שנתן תשובה לטובת שמואל, רואים פה רבי אבין מקשה ממקור אחר. שחט את הוושת למטה ואת הקנה למעלה, או את הוושת למעלה ואת הקנה למטה. שחיטתו כשרה. והלקה שחיטה מפורט, אתם רואים שהשחיטה בוצעה בשני מקומות, אז זה לא במקום אחד ושיהיה שחיטה מגולה וניכרת, ובכל זאת כתוב כשרה, זה קושיה שמועין. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. אותו רבי אבין העלה את זה כקושיה וגם נותן תשובה. בשחיטה העשויה כקולמוס. במילים אחרות, במילה אחרת, קולמוס זה באלכסון. רש"י, שורה שנייה כקולמוס, באלכסון, כל אחד אולי, אני מקווה, מכיר מה זה קולמוס, אז בהשפיץ שטובלים בדיו, הקולמוס חתוך בצורה אלכסונית, וזה מאפשר כתיבה בקולמוס. זה במילה אחרת, כפי שאמרנו, באלכסון. דקולי, רש"י אומר, דקולי חד מקום הוא, הוא מפורט, קרינה בי. אז מה זה למעלה למטה? והתחיל בקנה למעלה, וחתך ושיפה כלפי מטה, במקום שנגמרה שחיטת קנה, התחילה שחיטת ושת. וכן מלמטה למעלה, אותו עיקרון. נחזור לגמרא, ההוא תורה שור, תשחט בשניים ושלושה מקומות. ארל, זה נכנס, ארל, רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, הוא נכנס, שקע משופרי שופרי, הוא לקח מהנתחים המשובחים, ואכל מזה. אמר לי רבי זרע, לימדתנו רבנו, בזה שקנית את הנתחים האלו משנתנו, שכתוב בו שניים אוחזים בסכין, פירוש המשנה בשני סכינים ושני בני אדם. וזה מתאים למה שרב לימד, שזה גם זה שחיטה כשרה. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה חדשה, וכתבנו בשוליים בנושא חלדה. ואנחנו למדנו מוקדם יותר במסכת חלדה, כמו החיה חולדה, שהחולדה הזאת היא גרה בעיקרי הבתים, היא חופרת תעלות מתחת לאדמה ושם חיה. מה זה חלדה בשחיטה? שהסכין מכוסה בשעת השחיטה. כמובן אמר רב יהודה אמרף, החליד את הסכין בין סימן לסימן, בין הקנה והוושת, ופסקו, וחתך פסולה. מה שכתוב פה ופסקו, הוא הכניס את הסכין בין הקנה והוושת וחתך, הוא חתך לתחתון כהלכתו, כלומר בצורה רגילה. מה שכותב הוא פסקו לתחתון כהלכתו, אלא שהחליד. מה זה החליד? בזה שהוא הכניס את הסכין בין סימן לסימן, אז הסימן העליון כיסה חלק מהסכין, אז הוא חתך את התחתון כהלכתו וחזר והוציא את הסכין וחתך את העליון כדרכו. אז זה הדין הראשון של רב, שאם הוא עשה כך השחיטה פסולה. הדין השני, תחת האור, הוא החליד את הסכין תחת האור, כשרה. זאת אומרת, הוא לא חתך, סימנים בכלל. בינתיים הוא הכניס את הסכין מתחת לאור הבהמת, אור הצוואר, וטוב, הסכין מכוסה, אבל לא על ידי הסימנים. ועל זה רב אומר כשרה. הגמרא שואלת, מהי כמש מלן תנינה? מה רב מלמד? הרי יש לנו מקור תנאי שאומר את אותו דבר. מה כתוב שם? או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו. השני, מדובר פה על הסימן, שהסימן הוא מעל הסכין. רבי ישיבה ואומר נבלה, רבי עקיבא אומר טריפה. בינתיים אין צורך להתמקד בהבדלים, אבל לכל הדעות השחיטה אינה שרה. אז זה בעצם מה שרב אמר, שהוא החליט את הסכין, הסכין הוא במצב של חלדה בגלל הסימנים. זה מה שכתוב פה במשנה. הגמרא עונה, למה יש לי צורך לדינו של רב? אם היה לי רק המקור הזה שקראנו, הווי אמינא, מתי החלדה על ידי הסימנים מהווה בעיה? מלמטה למעלה, דלא כעביד כדרך שחיטה. הוא הכניס את הסכין מתחת לסימנים וחתך מלמטה למעלה, כיוון מעלה. זה חתיכה שלא כדרכו לגמרי. לגמרי שלא כדרכו. אבל הדין של רב, וקראנו את הרש"י מקודם, מה בדיוק הוא עשה, אבל מלמעלה למטה. הוא הכניס את הסכין בין שני הסימנים, שחט את הסימן התחתון מלמעלה למטה, זה דרך חתיכה, דרך שחיטה, ואז הוא הוציא את הסכין וחתך את הסימן העליון אחר כך, שוב פעם מלמעלה למטה, וכמו שהגמרא אומרת פה, דכעביד כדרך שחיטה, אימא שפיר דמי. הייתי חושב בלי דבריו של רב שזה קשר, כמש מלן, רב מלמד שגם זה פסול. הדין השני של רב, תחת האור כשרה. בי רב אמרי, תחת האור איני יודע. שמענו מקודם רב, כאן זה בי רב. בישיבה אמרו שהמקרה הזה לא ברור, אין לי יודע. היא באה לאור. לבי רב דיאמרי תחת האור אין לי יודע, תחת מטלית מהו. מה יגידו במקרה שכרחו סביב הצוואר בד והכניסו את הסכין מתחת לבד ושחטו? עוד שאלה, תחת צמר מסובך מהו? בלי שחטו בצורה כזאת שלא נגיד לא גילחו את הצוואר של הכבש מקודם, השאירו את כל הצמר כמו שהוא והכניסו את הסכין תוך סבך הצמר הזה ושחטו, מה יגידו בי רב? תיקו. ורשי מוסיף פה ברובד של הלכה למעשה, רשי מאו לחומרה, אי אפשר להתיר את זה ולפסוק לחומרה שהשחיטה פסולה. באי רב פאפה החליד במיעוט סימנים מהו. כאן מדובר במקרה שהוא שחט את הרוב כדין, רק אחרי שהוא שחט את הרוב מיד הוא הכניס את הסכין למצב של חלדה וגמר את השחיטה בצורה כזאת. מה הדין? תיקו. אז זה נשאר גם ללא מענה, וגם בזה אנחנו נצטרך לפסוק לחומרה לפי מה שרשי מסביר. המשנה, השוחט שני ראשים כאחד שחיטתו כשרה, שניים אוחזים בסכין ושוחטים, אפילו אחד למעלה ואחד למטה, שחיטתו כשרה. התיז את הראש בבת אחת, פסולה. רשי כותב, התיז את הראש בבת אחת, כי אדם המתיז קנה או דלת, דוחק הסכין בכוח, הוא פוסק ובחותך. והיא דרסה. אנחנו תיארנו את זה מוקדם יותר. נמשיך במשנה. היה שוחט, שוחט כוונה במשיכה, במושך את הסכין, ההולכה והבאה, והטיז את הראש בבת אחת. כלומר, בהבאה ראשונה, הוא גמר את השחיטה. רשי אומר, והטיז את הראש בהבאה ראשונה עד שלא הספיק להוליך או הוליך תחילה ובמשיכה הוטז הראש עד שלא הספיק להביא. כלומר, משך את הסכין רק בכיוון אחד ונגמר השחיטה. מה הדין? אם יש בסכין לא צוואר, אם יש אורך מספיק, מה האורך המספיק הזה, הרוחב הצוואר, הוא גם אורך הסכין, אז כשרה. אין חשש שהוא דרס, אבל אם בסכין קצרה הוא הספיק בהולכה בלבד לגמור את השחיטה, סימן שהוא דרס. היה שוחט והטיז שני ראשים בבת אחת. אם יש בסכין מלוא צוואר אחד, כשרה. הגמרא תצטרך להסביר את זה, ונסתכל ברשי שהוא כבר מקדים את הגמרא עצמה. רשי אומר, אם יש בסכין מלוא צוואר אחד, מפרש בגמרא, חוץ לשני הצווארים, הרי אנחנו מדברים על שחיטת שני ראשים, שני בהמות ש... נגיד שוכבים זה על יד זה, ובכיוון אחד של משיכת הסכין הוא מצליח לגמור את השחיטה, חייב להיות סכין די ארוך. כמה? בעצם יש לנו שני צווארים ועוד רוחב צוואר מחוץ. יש בו שיעור שלושה צווארים. נחזור למשנה. באמת ואומרים בזמן שהוליך ולא הביא, או הביא ולא הוליך, ההקפדה הזאת של סכין מספיק ארוך, מדובר במצב שהוא לא הוליך והביא. אבל אם הוליך והביא, אפילו כלשהו, מבחינת אורך הסכין, אפילו סכין קצרה מאוד, אפילו באיזמל, שזה רש"י אומר טל, דק וקטן מאוד, אפילו בכזה דבר, כשרה. למה? שוב פעם, כי הוא עשה מספיק הולכה והבאה שמראה שהוא לא דרס, אלא עשה פעולה של שחיטה, משיכת הסכין בהולכה והבאה בלי לדרוס, לכן כשרה. הגמרא שואלת מנעני מילי, ששחיטה היא במשיכה, כלומר לא בדריסה, לא בלחץ מטה. מה המקור? מה שמועיל? חץ שחוט לשונם יומה דיבר. איך שיורים חץ הוא בכיוון משיכה ולא דריסה מטה. תנא דבי רבי ישמעאל. ושחט. אנחנו דורשים את המילה הזאת. אין ושחט אלא הוא משך. המשמעות של ושחט, פירוש הדבר, משיכה. וכן הוא אומר, זהב שחוט, ויאמר, חץ שחוט, לשונם מרמה דיבר. רש"י כותב, שלוש שורות מהסוף, זהב שחוט, משוך, שהוא, הזהב הזה רך, המושכין אותו כעין שעושים צורפי נחושת חוטים שעושים מהם מחטים. אז איך עושים את זה? על ידי כך שאתה מושך, וכתוב שחוט, זהב שחוט. הגמרא שואלת, מהי ואומר? הרי אם אתה רוצה להוכיח שהמילה ושחט הוא משך, מה הצורך לשני הפסוקים האלו? מספיק פסוק אחד? הגמרא ממשיכה עם תשובה. וכי תימה זהב שחוט שנתווה כחוט הוא, שאין ללמוד מהפסוק הזה לשון של משיכה, יצירת חוטים, אלא זהב שחוט, אחרי שיש לך חוטים, החוטים האלו אפשר לעשות תביעה. ורש"י כותב שנתווה כחוט, ושחוט כמו שחוט. אבל שחט לאו לשון משיכה הוא. אז אם היה לי רק הפסוק זהב שחוט, הייתי משייך את זה לחוטים באיזה מובן שאפשר לבצע בהם תביעה, תביעת חוטים. אבל אין הוכחה שבשחד הוא לשון הוא משך, לכן יש צורך לפסוק השני, תשמע חץ שחוט לשונם, כמו פעולת החץ הוא עובר בכיוון מה שהיינו מהולכה ולא כיוון של ולא במצב של דריסה מעלה מטה. רבה אבי בדק לגירה לרבי יונה בר תחליפה. רבה בדק חץ שהחץ יהיה בלי פגימות, זה בודק אותו שיהיה ראוי לשחוק בו, ושחט בעופה עוף בהדי דפרח, בזמן שהעוף אף מעופף, הוא הרבי יונה ירה את החץ שכבר נבדק שהוא בלי פגימות, ובכך בעצם על ידי יריעת החץ הוא שחט את העוף באוויר. ודילמה אביד חלדה, אולי החץ שחט במצב של שכבר מחוסה, הוא נגיד הוא נכנס אם נגיד למשל שאור שמכסה סכין בשעת השחיטה באמת היה לנו בדעתו של רב, אבל ראינו גם אלו שחולקים שמשל בי רב אמרו שתחת אור איני יודע. אם ניקח רק לדוגמה שהאור או נוצות האוף שמכסים את את הסכין בשעת השחיטה גורמים לחלדה, אולי קרה כזה דבר פה בשחיטת האוף הזה המעופף, שוב פעם ודילמה אבי חלדה, הגמרא עונה לא, אין צריך לחשוש לזה. חזינן, אנחנו ממשיכים לדף למד א', גידפי הנוצות דמיפרמי, הנוצות היו נחתכות, אז לכן כמו רש"י אומר דמיפרמי קרוטות, דאי עבד חלדה, מבפנים היה יוצא רוחב פי החץ בין הכנפיים, זה לא היה חותכו. אז אם אנחנו רואים שהנוצות קרוטות, סימן שלא היה חלדה. אבל עדיין יש לשאול שאלה על המעשה הזה, אבל מכיוון אחר, לא מכיוון דיני שחיטה, אלא מדיני כיסוי אדם. הרי ידוע שהשוחט חיה או עוף, בניגוד לבהמה, חייב בכיסוי אדם. וכאן אנחנו מדברים על עוף מעופף, הבאי כיסוי, וכי תימא דמחסו לי, אולי תגידו בסדר, שחטו את העוף בזמן שהיה מעופף, מצאו איפה שירדו טיפות הדם, ולקחו אפר וכיסו אותו מקום, אז קימו כיסוי אדם. ואמר רבי זירא אמר רב, השוחט צריך שיתן אפר למטה, וזה הדגש פה, ואפר למעלה, שנאמר וכיסו באפר, דגש על הבית, אפר לא נאמר אלא באפר, מלמד שהשוחט צריך שיתן אפר למטה ואפר למעלה. אז למעלה אמרנו אפשר, אבל איפה האפר למטה? ואל תגידו עכשיו הרי זה נפל על אדמה, אדמה בתולה, אדמה שהיא לא מפוררת, אינה ראויה לכיסוי, דהיינו קרקע קשה, רש"י אומר, לא נקרא אפר. אז איך בכל זאת קימו מצוות כיסוי? הגמרא עונה, דמזמין לי לאפר דכולה פתקה, ביקה. רש"י אומר, דמזמין לי לאפר דכולה פתקה, אפר כל הביקה היה מסיע וקוטש, או שהיה אפר תיכוח, אפר שכבר מפורר, ומזמנו בפה לכך. אז גם מלמטה אין כאן בעיה של קרקע קשה, גם מלמטה היה אפר תיכוח שהזמינו לצורך דין כיסוי אדם, ובכך אין בעיה לא מצד השחיטה ולא מצד כיסוי הדם. אגב, רק במאמר מוסגר, כיסוי הדם הוא לא דבר שמעכב אכילת הבשר. בכל זאת היה לנו מקום לשאול מבחינת המעשה, אם התירו יראת החץ לשחיטת אותו עוף, אגב איך קימו מצוות כיסוי הדם, והגמרא תרצה. עד כאן שיעורנו להיום.